החופרת עם שיר זיו.
ברוכים הבאים לחופרת, אני שיר זיו, עיתונאית ישראל היום, אשת תקשורת וסופרת, וכאן בפודקאסט שלי אנחנו חופרים מדי שבוע באולפן ישראל היום עם אדם בעל שם, מישהי או מישהו שכולכם מכירים מתעשיית הבידור, מעולם הספורט, מהתיאטרון או מהרשתות החברתיות. אז קדימה, בואו נצא לדרך. חזי דין הוא קוסם, אמן טלפתיה ומנחה טלוויזיה. הוא גם שיאן גינס, דבר שחלם עליו עוד כשהיה ילד, אז החל לכבוש את הבמות. ב-2009 הוא נכנס לקוביית קרח גדולה בכיכר רבין ושהה בתוכה 64 שעות, קסם אקסטרים שהכניס אותו לספר השיאים של גינס. ב-2011 שבר שיא גינס נוסף כאשר עמד 35 שעות בראש עמוד בגובה 25 מטרים ללא רשת ביטחון. מאז חזי דין הופיע בתוכניות ובסדרות טלוויזיה, והוא ממשיך לרוץ עם מופע קסמים וטלפתיה מטורף משלו. לא מומלץ לבעלי לב חלש. חזי דין, תודה רבה שהגעת אלינו היום.
כיף לי להיות פה.
איזה כיף, כיף לי שאתה פה.
תודה.
אני רוצה שנחזור רגע, אבל אחורה לילדות להתחלה. היום אתה בן 41.
נכון.
אתה מרגיש ילד?
יואו, אז זה קטע שאת שואלת אותי, נשבע לך, אתמול בלילה עליתי במעלית, והסתכלתי ונעצרתי על עצמי, והסתכלתי על הנראות שלי, ופתאום אמרתי, יואו, אני התבגרתי, איזה קטע, זה פעם ראשונה שאני מסתכל עליו, ואני אומר, אני שונה מכל ה... אני אגיד לך למה השוויתי, לכל הפוסטרים שיש, של ההופעות וכזה, אז זה כאילו דבר שנתקע, זו תמונה תמיד שאתה אומן, אז מצלמים אותך, ואז אתה כמה שנים רץ עם אותו פוסטר, וזה כאילו אתה. ופתאום עמדתי והסתכלתי על עצמי, ואמרתי, יואו, חיצונית התבגרתי, ואז הרגעתי את עצמי ואמרתי, לא, אבל אני מרגיש מאוד 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 צעיר, אני גם מתעסק במקצוע שמשאיר אותי צעיר. אשתי לפעמים צוחקת, סליחה, אומרת לי, אתה, מה קורה, אתה משחק היום? תביני, אתה משחק היום.
אוקיי? במקום עובד.
בדיוק.
בן כמה אתה מרגיש?
לא יודע, אבל כאילו יותר צעיר, 30 כזה, אני לא יודע לתחום לך את זה, להגיד לך ככה מרגישים בגיל 30 וככה מרגישים בגיל 20 ומשהו, אבל אני מרגיש בכזה סוף שנות ה-20.
ממש לא קשור ל-41.
לא, אבל אני לא יודע איך אמור להרגיש בין 41. כאילו פעם 41 היה נחשב כזה מבוגר, 40, 50, אפילו 60, שאני רואה היום אנשים שאני עובד איתם, ואז אני שואל, אני אומר, בוא נה, כאילו בין כמה אתה אומרים לי 60, אני אומר, יו, מה זה?
אתה צעיר.
כן, אתה צעיר, כן, לעומת הדברים שאתה עושה.
היית גם ילד מצחיק?
ילד שטותי, אני לא יודע אם מצחיק, כי יש הרבה פעמים הומור זה בעיני, זה טעם וריח הומור. היום באופן אני משתדל, כאילו למדתי את העניין הזה של הומור, לדעת מה זה הומור שיפגע בכמה שיותר אנשים, יפגע לא בקטע רע, יפגע כאילו...
שיצליח.
אבל אני לא יודע אם הייתי מצחיק, אבל הייתי שטותניק.
סיפרת לי פעם שהיית ילד פחדן מאוד.
מאוד.
היית הילד הכי פחדן בעולם?
הכי פחדן שיש. באמת, זה מטורף. אני כאילו מסתכל על זה אחורה ואני אומר, אני מקווה שהילדה שלי לא תהיה כזו, ואני היום בעקבות זה מאוד 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 דואג. זאת אומרת, שלא תפחד לעלות על כיסא. הייתי, פחדתי מהכל. מחרקים עד חושך, עד מתקנים. הייתי רואה את הסיכון של זה כל הזמן. הייתי... אני זוכר שהייתי, לא יודע, איזה רגע בחושך, אמא שלי הייתה שולחת אותי להביא משהו, אז כל הזמן הייתי צריך לדבר איתה, אמא, כאילו,
לשמור על קשר,
כן, לשמור רציף. על קשר, לדבר איתה, לונה פארק, אין על מה לדבר, בכלל, הייתי ילד פחדן.
זה רק הופך את זה לעוד יותר מטורף, את כן. הדברים שעשית מאוחר יותר.
כן.
ומהילד הכי פחדן בעולם, שרצה להיות ילד מעניין, שרצה שיסתכלו עליו וישימו לב אליו, איך זה עבד התהליך הזה?
אני אגיד לך מה, אני לא יודע אם זה כאילו נכון לבוא להגיד ילד שיסתכלו עליו, כי אני קודם התאהבתי במקצוע הזה שנקרא קוסם. קודם התאהבתי בדבר הזה, ביכולת לעשות משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות ולא יודע איך עושים אותו.
באיזה גיל התאהבת במקצוע?
אני זוכר שהרבה לפני גיל 5 כל כך התלהבתי עם זה, זאת אומרת שראיתי קסם ושאחים שלי עשו כזה קסם, כי כל אחד מתישהו נתקל בקסם כשהוא צעיר, אני זוכר שאני התלהבתי מזה יותר מכולם. אז באמת כאילו אני חושב שנולדתי לדבר הזה, ואז כשאתה הופך להיות קוסם, אז זה מגיע עם עוד דבר. זה מגיע עם עוד תשומת לב שאתה מקבל יותר משאר האנשים, כי יש לך יכולת לעשות משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות, ובתור ילד זה מטורף שיש לך את היכולת הזאת.
אם היית יכול להגיד משהו לחזי דין בן ה-8, מה היית אומר לו?
אתה יודע מה אתה עושה. אתה יודע מה אתה עושה בכל דבר, ואתה יודעת מה מדהים? שגם הילד בן 8 ידע את זה. אוקיי, זאת אומרת, אני לא אבוא וחדש לו שום דבר. אני יכול לבוא אולי להרגיע ולהגיד לו, זה יקרה בסוף, אל תדאג, זה יקרה בסוף. אבל אני אומר לך שגם הילד בן 8 ידע שזה יקרה בסוף.
חזי, מה הטעויות שעשית בדרך?
היום אני מבין שכל דבר שקרה, טוב שהוא קרה. כשאני ישבתי ובכיתי, פעם הייתי אמור לקבל איזו סדרה ברשת, ולא קיבלתי אותה בסוף. תשמעי, אני שבועיים לא יצאתי מהבית, שבועיים, שלושה, אני זוכר, כל המשפחה שלי הייתה בדיכאון, גם גררתי תמיד את כולם איתי, לכולם
לייאוש.
אני הגעתי לשם, זאת אומרת, כבר קוסם מקצועי, וזה, אגב, זאת הייתה הנקודת שבירה לפני שהלכתי לכל האקסטרימים וכולי, והעיפו אותי בעוד שבשלב האודישן, תבין, הייתי כבר קוסם מוכר, הם עשו את הפרומו עליי, כאילו, האם חזי דין,
השתמשו בך,
השתמשו בי, והשפילו אותי שם, חבל על הזמן. אז לשאלתך, נגיד היום, אז אני זומר, למה הלכתי לשם? היום אני מסתכל לאחור, ואני מבין שלכל דבר הייתה סיבה.
תגיד, התחתנת מאוחר יחסית, נכון? למה? מה היה שם?
ידעתי תמיד שילדים ונישואים זה הדבר הכי קשה וגרוע בעולם.
למה?
כי ככה, כי זה טרנד כזה. זה טרנד, תמיד, כאילו, זה בדיחות. מה, התחתנת? נו, מה, קבלו אותך? נו,
הורידו מה, לך, הורידו
זה,
לך.
אבל תשמעי, זה כל הזמן ככה. כל הזמן, ההומור בסדרות, הכל מסתובב סביב זה שזה קשה.
ואני מסתכלת עליך, וזה נראה לי, לפחות במקרה שלך, הפוך.
זה לא כזה הכי גרוע, ואז אני נזכר בכל האקסטרים, אני זוכר שהייתי בתוך קוביית קרח, הייתי תמיד שואל את עצמי, אתה עומד למות? אתה עומד למות? תשאל את עצמך, כן? זהו? כאילו, אתה עומד למות, זה הכי גרוע שיש, זה הכי קשה, אתה לא יכול יותר, אתה יכול, נכון? כאילו, זה לא הסוף. אז תמיד אני גם כן אומר לעצמי, זהו, הנה, זה מה שדיברו עליו. אוקיי, אז 4 בבוקר, ואני עייף, וכואב לי הגב התחתון, אבל כל טוב.
חזי, יש לך פרופורציות, משהו שלכל כך הרבה אבות צעירים אין.
כן,
אבל אתה עברת דברים יותר קשים.
אני התחתנתי בגיל מאוחר, והפכתי להיות אבא בגיל מאוחר.
בן כמה היית כשניסית?
37, 8. כן, הפכתי להיות אבא בגיל כמעט 40, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי, שנכנסתי לנישואים ולאבהות בגיל מאוחר. כי
באת בשל הדבר
הזה. אתה מגיע בשל, אני תמיד אומר לאשתי, עדיין, גם כשקשה ובשעות של הלילה, אני אומר לה, לא תדליקי אותי כרגע להיות בשום מקום אחר, באף בר, באף מסיבה, באף חוף, באף אפטר, לא תדליק, וגם היא הייתה כזאת, אוקיי? שנינו היינו בליינים קרחניסטים.
האם העבודה שלך היא הדבר היום הכי חשוב לך בחיים?
לא. לא, אבל זה דבר שעושה אותי מאושר. הגעתי למשפחה ולהיות אבא בגיל כזה, שזה לא מתנגש עם הקריירה. ולמה אני תמיד אומר, אחד הדברים הטובים שעשיתי זה שנכנסתי לאבהות בגיל מאוחר, כי את המלחמות שעשיתי לפני 10 שנים על הקריירה,
לא היית יכול,
לא
לעשות,
הייתי יכול לעשות היום. לא הייתי יכול, לא הייתי יכול.
אתה מרגיש שאתה פורץ דרך? אני אגיד לך למה אני שואלת.
כן.
כי יש בך משהו שכל הזמן לחפש הזדמנויות חדשות, דובאי למשל, ההזדמנות נכון. האחרונה שאפת על זה ראשון היית שם?
כן.
כל הזמן להמציא דברים חדשים.
שמי, זו שאלה,
זאת שאלה טובה, אתה יכול להגיד, זאת שאלה טובה.
שאלה מהממת, את מהממת, שיר, את מראיינת טובה, ואת מצליחה להוציא ממני, לא, ואת מצליחה להוציא ממני דברים.
השאלה המקורית הייתה, האם אתה פורץ דרך?
אני חושב ומנסה, אני מנסה להשאיר, רגע, בואי נחלק. כן, אני עושה הרבה מאוד פעולות, אני יזם בנשמה שלי, אוקיי? זה אחד. אני יזם בנשמה שלי.
לפני קוסם?
זה התערבב, זה עם זה. אין אצלי, זה כמו שתבואי, תגידי לי, רגע, אז אתה איש אומנותי לפני קוסם, זה הכל. כדי להיות קוסם טוב, רגע, אני שם עוד הפעם נקודה על מה ששאלת, כדי להיות קוסם טוב, או אומן טוב בכלל, כן? אתה צריך לשלוט בהרבה מאוד דברים. אני מכיר זמרים מצוינים, שהם לא אנשי שיווק, והם לא אנשים פושרים, והם לא, אני מכיר שחקנים, אני מכיר קוסמים, יש כמה קוסמים, טובים ממני טכנית בהרבה, אוקיי? בהרבה. אפילו יותר, עם חשיבה יותר מתוחכמת ממני, כן? אבל השילוב הזה של מצד אחד להיות בן אדם שדוחף, בן אדם אומנותי, בן אדם מבין אסתטיקה, בן אדם לא טיפש, לא גאון, אבל לא טיפש. אני מכיר אומנים, שחקנים או זמרים שהם טיפשים, אוקיי? למה? לא כי, לא מאשים אותם, גדלו במקום שם. אז זה מכלול, ואתה צריך את כל הדברים האלה. אני קורא לזה מרובע הקסם, כשאני כותב לעצמי, יש ארבעה דברים שאני חושב שניחנתי בהם, מזל, שוב, שניחנתי בהם, ואני יודע לקחת אותם ולתפעל אותם. כי בסוף אתה צריך...
מה עם ארבעת הדברים?
אני...
תגלה. כתיבה?
לא, זה הפקה? כאילו לא נעים לבוא להגיד. זה אמביציה, כאילו להיות בן אדם אמביציוני, להיות, זה מה שאמרתי, בן אדם חכם, להיות בן אדם, כאילו חכם עם ידע, זאת אומרת, ידע שאתה יודע דברים ואתה קולט מהר וכולי, לוק, ואגב, כל הדברים האלה הם בלי שום קשר לעניין של המקצוע, אוקיי? וביטחון ויכולת ורבלית, וכשאת לוקחת את כל הדברים האלה ומוסיפה אותם למקצועיות שדיברתי עליה, שאני גם קוסם לא רע, אז אתה מקבל פה משהו...
חבילה.
כן, אתה מקבל חבילה, שהיא חבילה מנצחת, קחי את הדברים האלה, תלבישי אותם על כל אומן.
אני עושה את זה כרגע בראש.
כן, תלבישי את זה על כל אומן, ואת קבלי אומנים מאוד מאוד מצליחים. באמת, 60-70 אחוז מהקריירה שלי הייתה ניצול הזדמנויות. אני כל החיים עבדתי, כל החיים עשיתי כסף מהולדת, מכל המסיבות, זאת אומרת, עבדתי, הופעתי, אגב, בשנים ההן, לא בשביל הכסף, כל מקום שהייתה בו במה, קניון, מתנס, אז וואלה, אז גם הרווחתי כסף, בסדר?
וצברת תעופות של ניסיון.
כן, וצברתי, כאילו, אבל זה היה בשביל הופיע, לא בשביל הכסף. כי עובדה, עובדה, שאחר כך נשארתי במקצוע גם שלא היה לי שקל, ואני...
משכנת את הבית?
משכנתי את הבית, קניתי דירה בגיל מאוד צעיר יחסית, כאילו בגיל 26 קניתי דירה, ובגיל 29 כשעשיתי את הפעלול של הקרח, שלא היה לי כסף, אף אחד לא רצה לממן את זה, העניין הזה שהייתי 3 ימים בתוך קוביית קרח, אז משכנתי את הבית לעוד הרבה שנים, ואני חושב שסיימתי את החובות גם כן, זה 10-12 שנה אחר כך.
היה שווה?
בטח.
כן. אתה מרגיש היום שהגשמת את עצמך?
בטח, ואת יודעת מה ההוכחה לזה? שאם מחר בבוקר את אומרת לי, תקשיב, אני מקווה שזה לא יקרה, ואגב, אני כל יום עובד כשזה לא יקרה, אבל אם את מחר בבוקר קמה ואת אומר, אני קם ואומרים לי, תשמע, נגמר.
אין תוכנית בקשת, אין הופעות, אין כלום.
אין כלום, אני אומר,
כל התבטל.
תודה רבה, עשיתי את זה.
אז אתה לא רוצה את הדבר הבא?
אז אני... חושב עכשיו על דברים הבאים, זה כבר לא למקום הזה שזה היה אז, אוקיי? אני ממשיך להיום לעשות קסמים כדי לכיף שלי. בראייה האומנותית שלי בא לי לעשות. האם אני אעשה את זה? אני לא יודע. אבל יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, משהו מסוכן מאוד, עוד שנה, שנתיים, אבל זה משהו שהוא אומנותית, ויזואלית, הוא מאוד מאוד יפה. זה מיצג מדהים. אז יכול להיות שאני אשב עם אשתי ואני אגיד לה, אלן, תשמעי, בואי, תני לי, אני לא יודע.
אתה רוצה? אחרי שעשית, עמדת על עמוד 35 אבל... שעות, היית בתוך קוביית קרח 64 שעות.
אני לא, אני אבל פשוט לא עושה את זה היום מאותן סיבות שעשיתי את זה אז. זה לא משהו גם של, אגב, הישרדות של ימים ארוכים, כי היום, אגב, להיכנס לקוביית קרח, אני יוצא אחרי שעה. אני פשוט לא כועס על אף אחד, ואני לא רעב יותר כמו שהייתי אז. ובשביל לעשות את הפעלולים ההם, את חייבת להיות רעבה.
הרבה, כן?
וזעם ולכעוס. אז אני לא שם, זה פעלול אחר, יש בו סיכון, אבל הוא מאוד מאוד יפה. יפה.
יצא לך לראות עולם. באמצעות הקריירה שלך, טסת וראית...
טסתי, אני מופיע בחול, אבל אני לא מפתח קריירה בחול. אני מופיע, אני מופיע אצל אנשים מאוד עשירים, מאוד מאוד מאוד.
בוא, תספר סיפור.
וואי, מלא, מלא. עשיתי לפני שנה... קודם כל, תמיד אצל אנשים העשירים האלה, זה מצחיק אותי. זה מטוסים פרטיים, זה נהגים, זה... זה, זה... הופעתי בהודו... בארמון מטורף, אירוע יום הולדת של איזה מישהו שהוא עשיר, יום הולדת שלושה ימים, שלושה ימים יום הולדת, הופעתי בשלושת הימים, אוקיי? בכל יום שמו אותי במשהו אחר, פעם אחת זה היה בגלה כזה בערב, פעם אחת זה היה בבוקר כשישבתי, הם יושבו סביב שולחן אבירים כזה והופעתי, וכאילו אני מכיר את זה, אני יודע את זה, וזה המון המון המון, המון כסף, וזה פסיליטיז, וזה... וזה בסדר, זה נחמד, גם כשהופעתי, כן, גם
כשה... זה גם כיף.
זה כיף, ואני נהנה מזה, אבל אני לא, לא מעניין אותי לחיות ככה. אוקיי? לא מעניין אותי לחיות ככה. גם הסיפור של דובאי, אני האומן הישראלי הראשון שהופיע בדובאי, הופעתי אצל אחד השכים הכי גדולים שם, גם כן, מטוס פרטי, פסיליטיז, עניינים, חבל על הזמן. מגניב, אחלה תמונות לפייסבוק, לאינסטגרם, איזה יופי, אתה מעלה איזה פוסט כזה, ההסעה שלי להיום במטוס הפרטי, ואחלה, ואתה חוזר הביתה ומגניב ומדבר על זה פה,
אתה צובר חוויות, אתה אומר, אבל אתה בסוף רוצה לישון ביבנה.
כן, אני רוצה לישון ביבנה.
תודה רבה רבה, חזי, שבאת. תודה רבה.
פתגם סיני עתיק אומר, אל תפחד מזה שאתה מתקדם לאט, יש לפחד רק מעמידה במקום. אם חזי דין, הילד שפחד מכל דבר בעולם, הפך לסיאנסי גינס בפעלולי אקסטרים, כנראה שהכל אפשרי. הפחד יכול לשתק אותנו, אבל אם נצליח להתגבר עליו, למצוא בתוכנו אומץ, נחישות ועוצמה, נגלה כמה פשוט, וזה לא פשוט, שהכל אולי אפשרי. וזה בעצם דבר די מפחיד. תחשבו על זה עד לפרק הבא. אני הייתי שיר זיו, תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה למפיקה שחר בנימיני, לגלעד דיסטלמן על העריכה ולליאור פלג מנהל הפרויקט. נתראה בקרוב.